שלום. אני רוצה לספר סיפור חסידי יוצא דופן. הוא מתחיל כמו הרבה סיפורים אחרים, אבל הוא נגמר בצורה מאוד מפתיעה. אם תרצו, תוכלו להוריד את הסיפור בדף מהאתר. אני אקריא אותו וכך מספר הסיפור. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב בא בליל יום הכיפורים לבית המדרש. עד פה זה בטח נשמע לכם מוכר. השתה שם שעה ארוכה, הסתודד בין המתפללים ולא פתח באמירת כל נדרי. בקרן זווית ראה אדם יושב על הארץ ובוכה. שאל אותו, מדוע אתה בוכה בכי כומר? השיב לו, רבי, איך לא אבכה? בשנה שעברה היה לי כל טוב, ועכשיו אני בודד וגלמוד, חסר כל ושבור נפש. ואם תחשוב רבי, כי ננש אני על חטאי ומעשיי הרעים, הרי טעות בידך. כל אני זכה לצדקה מידי, כל עובר אורח זכה לאכול על שולחני, כל רעב יצא מביתי סביה, גם אשתי התנהגה במסירות נפש ובנדיבות עוד יותר ממני. היא הייתה סובבת בדרכים, אולי תמצא יהודי רעב שצריך להכילו, או יהודי אני שצריך להלבישו. ועכשיו בא יושב במרומים, חולל שריפה ששרפה את ביתי והשמידה את כל אשר לי. ולא הסתפק בכך בורא עולם, ולקח את אשתי, שמתה בדמי ימיה, וכך נשארתי ללא אישה, בחוסר כל, ושישה יתומים קטנים על צווארי. אך לא זאת בלבד, אלא סידור עבה היה לי, שבו היו מסודרים כל הפיוטים והתפילות לפי סדר התפילה. ואני התמצאתי בו, ולא הייתי צריך לחפש את התפילות ולאבד את דרכי בשעת התפילה. גם סידור זה עלה באש עם ביתי. וכי איך אני יכול לסלוח לאלוהים? ביקש הרבי מן החסידים לחפש בבית המדרש שמה יש שם סידור כזה. חיפשו, מצאו את הסידור ונתנו לאיש. ישב האיש והיה מדפדף בדפים, דף אחר דף ובודק אם אכן ערוכים הפיוטים והתפילות כפי שהיו בסידורו. חלפה שעה תמימה עד שהאיש גמר לדפדף. ואז שאלו הרבי, נו ועכשיו אתה סולח לו? אמר האיש, כן, עכשיו אני סולח. ניגש הרבי אל התיבה, ופתח בתפילת כל נדרי. סיפור הזה הופיע בתוך ספר שקוראים לו איכן גר האלוהים של אדיר כהן. סיפור מוזר. אולי אפילו חצוף, קשה לעיכול. סליחה, אבל איזה מין דבר זה? אתה זה שמודיע אם אתה סולח לאלוקים? אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לחזור בתשובה, להתחרט על מעשינו הרעים, ומקווים שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו. אבל שבן אדם יגיד, אני לא סולח לו. טוב, אני בכל זאת מוכן. איזה מין חוצפה זאת? אבל זה לא רק זה. הטיפוס הזה, אותו אחד שמוכן להסכים לסלוח לקדוש ברוך הוא, אתם קולטים את סדר העדיפויות שלו? קראו לו אסונות מאוד גדולים. אך לא באים לשפוט אותו. אבל מה היה הכי חשוב לו? באופן מפתיע מתברר שלא ביתו כל רכושו, גם לא אשתו, היקרה, בת זוגו, אם ילדיו. הדבר הכי חשוב לאיש הזה, מה הוא היה? הסידור שלו. רואים פה בפנים, איך שהוא אומר, לא רק זה שקרתה שריפה, לא רק זה שקרמת אשתי, אלא שהסידור שלי נשרף גם הוא. כאילו פסגת החשיבות, מי שנמצא שם בראש הסולם זה הסידור הזה. תגיד, מה עובר עליך? מה נסגר? הסידור יותר חשוב מכל דבר אחר? יותר מכל מה שיש לך? יותר מאשר אשתך? איזה מין דבר זה? איזה מין בן אדם אתה? אנחנו רואים שברגע שהוא מקבל סידור חדש בחזרה, פתאום, טוב, אני מוכן לסלוח. אז גם אם נצליח להבין את זה שלפני כן אתה כל כך כועס וקשה לך לסלוח, אז חזר הסידור, אז הכל הסתדר. הבית שלך שרוף. אתה בחוסר כל. גלמוד ובודד משתך. שישה יתומים על צווארך. אוקיי, יש לך סידור עכשיו. מצאו לך בחזרה משהו דומה. אז מה, זהו, הכל נמחק? מה קורה פה? השאלות האלה מזמינות אותנו לנסות להבין את הסיפור הזה בצורה קצת יותר עמוקה. והצעה שאני רוצה להציע היא לראות את הסידור בסיפור שלנו בתור סמל. סמל למה? למה משתמשים בסידור? סידור זה אמצעי שעוזר לנו לפנות אל הקדוש ברוך הוא. הסידור בסיפור שלנו זה מסמל את הקשר של האדם עם ריבונו של עולם. אני חושב שהמסר המרכזי שהסיפור הזה בא להגיד, שגם אם באים על האדם צרות, גם אם מתרגשים עליו אסונות מאוד מאוד גדולים, כל עוד הוא מרגיש שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, כל עוד הוא מרגיש שלהשם אכפת ממנו, שהוא משגיח, שהוא דואג לו, הוא יהיה מסוגל להתגבר על הכל. אבל ברגע שהוא מרגיש שלקדוש ברוך הוא כבר לא אכפת ממנו, ברגע שהוא מרגיש שהפתיל ביניהם ניתק ושאין כבר קשר יותר, זה שובר אותו לגמרי. פה הוא כבר לא מסוגל לעמוד יותר בשום דבר. כשהסידור חוזר אליו, זה לא שנפטרו לו הבעיות. הוא ימשיך להתמודד ולהילחם ולהתפרנס בקושי ולגדל את ילדיו לבד. אבל שיודע שהקדוש ברוך הוא איתו, כשיש לו חזרה את הסידור שמסמל בשבילו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה אחרת. ברגע הזה יש לו כוח להתמודד עם הדברים, למרות שהבעיות לא ייעלמו ברגע. יש כאלה שמסבירים את העונש לנחש בדרך הזו. אחרי שאדם וחווה חוטאים באכילה מעץ הדעת, אחרי שהנחש הסית אותם, אז כל אחד שם בסיפור מקבל את העונש שלו. האדם, בזה את הפך תאכל לחם. האישה, בעצם תלדי בנים. מה קורה לנחש? הקדוש ברוך הוא אומר לו, וזה מופיע בפסוקים שבדף, ויאמר אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. אני מבין שעל גחונך תלך, זה לא משהו. לזחול שמה לארץ, אין לך רגליים שמרימות אותך למעלה. אבל אפר תאכל, לכאורה זה לא עונש, זאת מתנה. כשאנחנו צריכים להתרוצץ כדי להשיג אוכל, כשבן אדם צריך לעמול לפרנסתו, הנחש מסודר. אפר תאכל, כל מקום שהוא מגיע, יש לו שם מה לאכול, מסתדר. איזה מין עונש זה? יש שמסבירים שהעונש של הנחש היה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, כל מה שהיה בינינו עד עכשיו נגמר. מתנתק ממך. לא רוצה שום קשר. לך ממני, אל תבקש ממני יותר שום דבר, אתה מסתדר לבד. כל בעלי החיים, צמאים, רעבים, צריכים לפנות, לבקש. אולי הקדוש ברוך הוא יסייע להם, בני אדם מתפללים, עמלים לפרנסתם. הנחש הקדוש ברוך הוא כביכול משליך אותו ואומר, לך ממני, איתך אין לי יותר קשר. אפר תאכל, אתה מסתדר בכל מקום, אני לא רוצה איתך שום דבר. והעונש הזה, זה העונש החמור ביותר. אנחנו רואים גם בחיים, לפעמים תלמיד מפריע בכיתה, הוא יודע שהוא יחטוף על זה, אבל הוא רוצה שתייחסו אליו. הוא מעדיף את המכה שהוא יקבל, את העונש שינחיתו עליו, מאשר אדישות, מאשר התעלמות שהוא מרגיש לפני כן. הדבר הזה מתבטא גם בהבדל בין ארץ ישראל למצרים. ארץ ישראל זה ארץ מאוד בעייתית מבחינת זאת שיש בה מחסור חמור במים. אנחנו ממש תלויים בזה שירד גשם, וכל שנה אתם מכירים מפלס הכנרת, חסר כך וכך מהקו האדום והקו השחור ויש בצורת. לא רחוק מאיתנו יש ארץ, חמה לא פחות ואף יותר, אבל יש להם את הנילוס. ושם במצרים הנילוס זורם בשטף, בעוצמות כל השנה, הכל מסביבו פורה, מסודרים, ירד גשם, לא ירד גשם, הכל טוב. מה עדיף? לכאורה, הקדוש ברוך הוא צריך להוציא את המצרים, משלוח אותם לארץ ישראל, ואנחנו נהיה במצרים עם הנילוס, לא? כנראה שלא. התורה אומרת לגבי ההבדל בין שתי הארצות האלה, כי הארץ אשר אתה בשמה לרשתה, וגם מופיע בדף, לא כארץ מצרימי, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך, והשקיטה ברגליך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ שרים ובקעות. למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, הנה השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית השנה. ארץ ישראל זה ארץ אשר השם דורש אותה, שהנה השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה. בכוונה אין לנו פה מים, ואנחנו כל הזמן צריכים להתפלל, כל שנה יהיה גשם, לא יהיה גשם, ריבונו של עולם ותן טל ומטר לברכה. למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את זה? כי הוא רוצה בנו, כי הוא אוהב אותנו. כי הוא יודע שאם הכל יהיה מושלם, יש חשש שאנחנו לא נתפלל. נרגיש, אנחנו מסודרים, הכל טוב. אתם מכירים את הסיפור על הירושלמי שנסע לפגישה בתל אביב, וכמובן הוא מגיע באיחור, והזמן דוחק בו, והוא מחפש חנייה. ומי שיצא לו להיות, אז חנייה ותל אביב זה לא הולך ביחד. והוא מסתובב ומחפש, לא מוצא. הוא אומר, טוב, נלך כבר על משהו בתשלום. כל מגרשי החנייה מלאים עד אפס מקום. מסתובב, מסתובב, והזמן של הפגישה הגיע, הוא חייב להיות שם. הוא נושא עיניים בתפילה ואומר, ריבונו של עולם, תעשה טובה, סדר לי פה איזה חנייה. אם אתה עושה את זה בשבילי, אני מבטיח לך, אני יודע, לא הייתי בסדר כל כך, אבל אם אתה עושה לי בשבילי את זה, אני מתחייב להתפלל במניין. כל יום תפילת שחרית ופעם בשבוע ללכת לשיעור תורה, אה? איך שהוא גומר את התפילה הזאת, הוא רואה ששני מטר לפניו בדיוק רכב יוצא מהחנייה ומפנה לו את המקום. מיד הוא מרים עיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, אין צורך, הסתדרתי לבד. סיפור הזה בא להגיד לנו שטבע האדם הוא שכשהכל מושלם, הוא עלול קצת לשכוח את עצמו ואת מי שמעליו. כשחסר, אז הערוץ הזה של הקשר, שהוא העיקר, הוא ממשיך כל הזמן. זוכר שקראתי לפני שנים ספר שקוראים לו מקימי. ובספר הזה נועה ירון דיין, בחורה מאוד מיוחדת שהייתה שחקנית, מגישה טלוויזיה, ובסופו של דבר עברה איזשהו תהליך וחזרה בתשובה. ויש שם איזה קטע שהיא מספרת על הרגעים שהכל התחיל לקרות, כשהחבר שלה התחיל ללכת לשיעורים של תורת ברסלה, ולא עלינו ולא עליכם, זה משך אותו, ואור נדלק בעינה, והתחיל להיות מוקסם מהדבר הזה. והיא אומרת, אבל מה יהיה? רק זה חסר לי עכשיו, שהשטויות האלה ייכנסו לראש שלו ויחזור בתשובה. מה אנחנו צריכים את זה עכשיו? טוב לנו, אנחנו אוהבים, בשביל מה? והוא שכנע אותה פעם אחת, מה אכפת לך? תבואי, תשמעי. אם לא ידבר אלייך, אל תבואי שוב. והיא רצתה לראות מה זה הדברים ששגים אותו שם. והיא הלכה ויצאה מהשיעור בהרגשה מאוד קשה. דווקא בגלל שהשיעור היה מעולה. והיה מדהים ונגע והרגיש שיש פה דברים גדולים. אבל זה היום ונורא. מה, אני אצטרך לחזור בתשובה? מה, אני אהיה חרדית? אני צריך להתלבש בצניעות? אני אפסיל את כל הפרסום, את כל ההצלחה שלי? מה אני אעשה? היא לוקחת את חבר שלה ומחליטה, אנחנו עכשיו נוסעים רחוק, עוזבים את הארץ לאיזה זמן, מתרחקים מכל נושא שקשור ליהדות, לאלוקים, לאמונה, והם טסים לאירופה, ומגיעים לקצה כדור הארץ, מדינה שקוראים לה איסלנד, מדינה ששם יש יותר פינגווינים מאשר בני אדם, קר, כפור, אי שם, רחוק, קצה העולם. ומגיעים שם לעיר הבירה, לאיזשהו בית מלון, והיא מרגישה עדיין המחשבות ממשיכות לרדוף אותה ולהציק לה. היא החליטה נוסעים עוד יותר רחוק, והם עולים לרכבת. ונוסעים כמה שעות לנקודה הצפונית ביותר בכדור הארץ. איזשהו יישוב בקצה העולם, בקושי נמצאים שם אנשים, והם יורדים ומחפשים איזה מקום להיות בו. ומגיעים לאיזה פונדק. כנראה כבר הרבה זמן לא דפקו שם אנשים, והם נכנסים ומבקשים מבעל המקום שיסדר להם חדר. והוא אומר, באנגלית, מדברים, רק שנייה, אני אכין לכם. והוא חוזר, והוא שומע אותם שהם מסורכים אחד עם השנייה, ואז פתאום הוא פונה אליהם בעברית. הוא אומר להם, תגידו, אתם ישראלים? גם אני. אני גר פה כבר שנים, כמה זמן לא שמעתי מישהו שמדבר בעברית. איזה כיף לשמוע את זה. אתם יודעים, אני חושב, היום לפי לוח השנה זה חג החנוכה. בא לכם שנדליק נרות ביחד? והיא תופסת את עצמה ואומרת, אוי ואבוי. ברחנו עד לקצה העולם בשביל להימלט מזה. ומה, זה רודף אחרינו עד לפה? ונכנסים שם לחדר שהוא סידר להם. ועל השולחן נמצא איזשהו ספר ישן. מאובק. היא פותחת אותו. מתברר שזה ספר תנך. ובאופן מפתיע, הספר נפתח לה כשבראש הדף כתובות המילים הבאות. פסוק מספר תהילים בפרק קוף למדת. אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח. אם עסק שמיים שם אתה ואציע שאול הנקה. עשה כנפי שחר אשכנה באחרית שם גם שם ידך תנחני ותוחזני ימיניך. והרגישה באותו רגע שהקדוש ברוך הוא מדבר אליה. שבקצה העולם, בתוך השלג והקרח, בשום מקום, היא שומעת את הקול שאומר לה, גם אם עסק שמיים שם אתה, בשאול, הקדוש ברוך הוא נמצא שם איתנו. והיא אומרת, אנחנו חוזרים בחזרה. יש פסוק שאנחנו אומרים ספר בתפילה, שחרית, מנחה, ערבית, תלוי במנהגים, בימים האלה של חודש אלול, עשרת ימי תשובה והלאה, לדוד השם מורי ואישי. יש שם משפט אחד, שמרוב השטף והמהירות אנחנו לא חושבים מה נאמר שם, אבל הוא לא כל כך ברור. לך אמר ליבי, בקשו פניי את פניך השם אבקש. אתם חשבתם פעם מה הפשר המילים האלה? מה זאת אומרת לך אמר ליבי? מי זה לך? מי זה בקשו לשון רבים פתאום? פניי, פניי של מי? של האדם, של השם? לא ברור מה קורה פה. אני אציע פירוש אחד למשמעות של המילים האלה, שכשנגיד את זה מחר זה יהיה יותר מובן. הרש"ר הירש כותב שלך הכוונה היא בשליחותך. בשליחותך אומר לי ליבי, בקשו פניי. כלומר, יש בתוכנו איזשהו קול פנימי. הקול של הנשמה, התאורה שהקדוש ברוך הוא נפח בתוכנו מדילי. והקול הזה קורה בתוכנו כל הזמן בשליחותו של הקדוש ברוך הוא ואומר, בקשו פניי. הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו, ילדים שלי בואו, תבקשו את פניי, תסתכלו אליי, תחזרו, שובו הביתה. דוד המלך נענה לקריאה הזאת ואומר, את פניך השם אבקש. כן, אני נענה לקריאה ואני מבקש את פניך, אני רוצה אותך, אני רוצה לשוב אליך. הימים האלה של ימי אלול, עשרת ימי תשובה, זה מין שבהם הקול הזה שהקדוש ברוך הוא קורא לנו נשמע בקול קצת יותר צלול וברור. דרך השופר, דרך הסליחות, דרך חשבון הנפש שאנחנו עושים. אם נחזור לסיפור שפתחנו פה, על אותו אחד שהיה קשה לו לסלוח לאלוהים, אבל כשחוזר אליו הסידור, כשהוא מבין שגם בתוך כל הצרות הקדוש ברוך הוא עדיין איתו, וקרן אור מאירה לו שם במרומים, כי הקשר בינו לבין אביו שבשמיים לא ניתק, הוא מקבל כוחות חדשים. בעצם, יום כיפור, והסיפור הזה שלנו קורה ביום כיפור. היום הזה שגם העבריינים, כן, אנחנו מתרים להתפלל עם העבריינים, גם הרחוקים, כולם יכולים לבוא, לכולם יש מקום, כי באמת, באמת, כולם קשורים, כולם מחוברים, כולנו יש נשמה טהורה שאורגת ומשתוקקת ומצפה לקדוש ברוך הוא. האם עליה זה ההזדמנות להשקיט קצת את כל הרעשים מבחוץ ולתת לקול הזה להישמע, לרצון הזה, לבקשת פניו של הקדוש ברוך הוא, להאיר בתוכנו את פניך השם אבקש. שיהיה לנו בעזרת השם בהצלחה, שנה טובה ומתוקה. להתראות.